אז שלום לכולם. שומעים אותי מאחורה? כן? שומעים אותי בלי מיקרופון?
לא.
זה איך אתם יודעים מה שאלתי?
טוב.
אוקיי. טריינג. אז הנושא של השיחה שלנו היום, אחרי צהריים, על דרך, מטרה ומדיטציה. דרך, מטרה ומדיטציה. אז תגידו לי אתם, למה באתם? מה המטרה שלכם? מה רציתם להשיג? מה רציתם שיקרה? מה קיוויתם לקבל? מה היו הציפיות שלכם לגבי מה שנקרא ריטריט, שחלק מהאנשים מתחילים להבין שזאת קייטנה לא נורמלית. מכינים לנו את האוכל, עוד שפית. מה היה פה? שפית שהייתה במאסטר שף, לא סתם. בקושי אנחנו צריכים לשטוף את הצלחת שלנו. עוד טיפה תורנויות, שזה גם יכול להיות נחמד. וחוץ מזה, כלום. אנחנו לא עושים כלום, נכון? בזבזים את הזמן? בזבזתם את הזמן היטב? אנחנו לא עושים כלום ואנחנו נורא עייפים. אז מה זה הדבר הזה שאנחנו עושים פה? ומה באמת, באמת חשבתם שיקרה? מה קיוויתם שיקרה? הדיבור הזה על דרך ומטרה הוא מאוד שכיח, גם בתרבות שלנו, גם בתרבויות אחרות. אם אנחנו יוצאים לשיטוט רגלי, אז פחות או יותר יש לנו את איזושהי ידיעה לגבי הנוף שאנחנו הולכים לפגוש, אולי אנחנו נברר לפני זה במפה איך זה נראה. בוא נגיד שאנחנו רוצים לטפס על איזה הר. מי טיפס על איזה הר לאחרונה? יופי, נהדר. איזה הר? על מה טיפסתם?
מצוק אורבים בגולן.
מצוק אורבים בגולן, וואו. נשמע חתיכת הר, בלי להכיר אותו. איזה עוד?
הר פוג'י.
הר פוג'י, כיף לך. איזה עוד?
ג'בל רם.
ג'בל רם, בירדן. וואו. איפה ש... ואדי רם? מתחת
זה ואדי רם.
אוקיי. וואו. עוד הר?
כן? מעלה הקרבים.
מעלה הקרבים. זה נשמעים מקומות מאוד מאוד מאתגרים, כן? גבוהים, נכון? זה עירב הרבה מאוד מאמץ, תגידו, מצדכם. או איזשהו מאמץ לפחות, נכון? עיזתם בדרך, סחבתם תיק על הגב, הצעדים היו ככה איטיים כבר לקראת הסוף, השרירים נתפסו. כל זה נשמע כמו חוויות לא כל כך נעימות, נכון? ועדיין, ברור, כשאנחנו אומרים, טיפסתי על ההר, ישר, אפילו רק מלשמוע את זה, משהו בנו כזה מתרחב. מה זה הדבר הזה שאנחנו כל כך אוהבים לטפס על הר בעצם? אם נפרוט את הרגעים האלה אחד לאחד, יש בהם הרבה זיעה, מאמץ של שרירים. מה עוד יש בהם?
אוויר מעולה.
מה עוד?
נחישות.
יופי, מה עוד?
מטרה.
מטרה ונוף וכל זה. מה המטרה?
להגיע לפסגה.
להגיע לפסגה, יופי. נכון? כי אחרת מה הטעם? יצא לכם פעם לטפס על הר ממש גבוה ולהחליט שאתם לא מגיעים לפסגה? נגיד...
כן?
כן?
ג'בל רם.
ג'בל רם. יכולים להחליף אחר כך. כן, פתקים. ג'בל רם. לא להגיע לפסגה. מתי עצרת?
אוקיי,
יופי. מי עוד? טיפסה, כן?
כשמטפסים בנפאל את כל האברסטים למיניהם, בדרך כלל לא מבינים
את זה. שזה כאילו, אוקיי, אני יודעת, אני יוצאת לטיפוס הזה, הנפורנה, כל אלה, ואין מצב שאני אגיע לפסגה, אני אגיע לחלק. אוקיי, good enough. אנחנו כאילו שמים לעצמנו איזושהי מטרה, נכון? בכל זאת, אפילו אם זה לא הפסגה למעלה, יש איזושהי מטרה, נגיד פסגת ביניים. למה? מה יוצא לנו מזה? שאנחנו שמים את המטרה להגיע לפסגה. סיפוק שומר עלינו. ממה?
מלהישבר.
התמדה. סיפוק, שמעתי את המילה סיפוק, נכון? מי אמר? אוקיי. סיפוק ממה? מלהשיג את המטרה. ומה קורה לנו ברגע הזה של הסיפוק? מה החוויה?
הצלחה.
הצלחה זאת חוויה?
הנחה.
מנוחה.
הנחה באלף? הנחה ב-A? יש הנחה בעין? אוקיי, מנוחה.
יש התרוממות רוח.
התרוממות רוח. כי?
גאווה.
יופי. כי למה?
הלב מתרחב.
הלב מתרחב, זוהר. כי למה?
כי השגנו את המטרה
שהצבנו. בוא נסתכל לזה רגע, זה לא מוזר. מה זה מטרה שהצבנו? זאת אומרת, עולם מחשבה, נכון? יאללה, בוא נטפס את ג'בל רם. פעם האחרונה שעשיתי את זה, הצטערתי על זה מאוד. אני חייבת להגיד. עולה... עולם מחשבה, איך היא עלתה? כי מישהו סיפר לנו משהו, שמענו על זה, ראינו אולי איזה סרט, ראינו אולי בפייסבוק, מישהו שם תמונות מחייכות וצוהלות על הפסגה, כמובן היא או הוא לא מראים את כל הדרך. ומשהו אומר, כן, וואלה, זה נשמע לי רעיון ממש מעולה. אחר כך, כל העלייה, אנחנו יכולים לחשוב, מי לעזאזל חשב את זה? כאילו, של מי הרעיון? אוקיי, ואז אנחנו מגיעים למעלה, ותחושה אדירה של... מה?
שמח שזה נגמר.
שמח שזה נגמר. אבל אם זה באמת היה ככה, אם באמת הייתי שמח שזה נגמר, לא הייתי יוצא לדרך. כי אנחנו לא חייבים הרי, נכון? מה קורה שם? יש לנו מחשבה... יש לנו מחשבה, לפעמים מתחילה כמחשבה מאוד תמימה, wouldn't it be nice? לא יהיה נחמד אם, יאללה, בוא נטפס את, בוא נרד את ואדי רם, יותר גרוע. בוא נעלה את האנפורנה. בוא ניסע, נאתגר את עצמנו קצת, כן? כי שמה, כי מה? אוקיי, אז נראה נוף פנורמי. אז... נגלה את הכוחות שלנו.
נצא מהגבולות של עצמנו.
נצא מהגבולות של עצמנו. אוקיי. מה עוד? נקודת מבט שונה. אבל האמת, עם יד על הלב, כשאנחנו יוצאים לדרך לטפס על הר, אנחנו לא באמת חושבים על כל הדברים האלה. יש איזשהו רעיון, אנחנו הולכים איתו, אנחנו מרגישים הקלה, או נקרא לזה הצלחה, או נקרא לזה כישלון, אם לא הגענו עד לשם. אבל מה באמת קורה שם? כן.
החלק הקשה בהר, בטיפוס על הר, הוא לא עלייה או ירידה.
שמעתם? כל מי שמתכוון לעלות על ההר, כל מה שעולה, חייב לרדת, כן? יש את הירידה. אופס, אי אפשר להישאר על ראש ההר. אבל מה יותר עדיף מראש ההר? למה אנחנו כל כך רוצים להגיע למה שנקרא ראש ההר?
הדרך יפה.
הדרך יפה. אוקיי, מאוד.
תחושה שלי יש איזה סיפור שכשאני אחזור, זה יהיה מותר להיות אחר.
יופי. זה ישנה אותי באיזשהו אופן, אולי. כן, יש לנו איזו מחשבה כזאת. ואנחנו מתחילים לנהל איזושהי מערכת יחסי מול האובייקט המאוד מאוד רצוי ונחשף הזה. נגיד עכשיו פסגת ההר. משנגיע לשם נעשה מלא מלא סלפים ונשלח אותם מיד עם ה... לא יודעת, הטלפון לוויין ופייסבוק, וכולם יהיו עדים בעצם לדבר הזה שעשינו. יש פה טריק מאוד מעניין של המיינד. וזה מפגיש אותנו בדיוק עם מה שקורה לנו כאן. הדרך, המטרה ומדיטציה. אז אולי אני אתחיל או אמשיך בלספר על חמש תנועות פנימיות שהן מאוד שכיחות בתוכנו, גם במדיטציה אנחנו פוגשים אותם הרבה וגם מה שנקרא החיים. והן חמש תנועות שבעצם מלוות אותנו הרבה מהזמן, וחמישתן יכולות להיות גם דלק מאוד מאוד מעניין לדרך שלנו, וגם סוג של מעצור אפילו, או מכשול אפילו, זה בשפה העתיקה, תייחסו לזה ככה. תנועה ראשונה מדברת על, אנחנו מסתכלים מתוך או חווים את העולם מתוך נקודת החוסר. אנחנו כל הזמן עם מה שנקרא תודעה רעבה. כל הזמן חסר לנו משהו. מה שיש לנו לא מספיק. כן? אנחנו כל הזמן רוצים עוד ממשהו שאו לא קיים עכשיו, או קיים קצת ממנו. והמחשבה אומרת לנו, אם רק אני אשיג את זה, אם רק אני אקבל את זה, אז אני מאושרת. אוקיי? וזה יכול להיות עלייה על פסגת האברסט, וזה יכול להיות... מה? מה אתם רוצים לקבל ואז תהיו מאושרים? ברגע זה ממש?
תואר ראשון,
ברגע זה? ברגע זה ממש. מה חסר לכם? באמת, עם יד על הלב. מה חסר? אמרתי חיבוק? מה עוד? אוויר. אהה, מה עוד?
רוגע.
רוגע. יופי, מה עוד? שחטה. כן, מייבי. אגב, כל ההתמכרויות עובדות ככה. חסר לי משהו, אני תכף אקבל את מה שחסר לי, ואז יהיה לי את הרוגע. כן. ואז אני ארצה עוד, זהו. בדיוק. טריק כזה מעניין שקורה לנו בתודעה. בעצם, בואו נחשוב על משהו אוניברסלי שנורא נורא בא לנו. כוס קפה טוב. נגיד, כזה, משהו כזה. ממש ממש משובח, אני מקווה שאני מפעילה את הדמיון שלכם שעות נוספות וככה. כשאנחנו מקבלים את מה שאנחנו רוצים, סוף כל סוף, אנחנו מקבלים את כוס הקפה הזאת ולוקחים את השלוק הראשון, heaven, נכון? רצינו, חיכינו, כל המדיטציה, קיווינו כבר להתאחד עם הספל הנחשף ועם המשקה החום הזה וככה. שלוק הראשון, מדהים. נפלא, נהדר. שלוק השני, וואלה, מקסים. שלישי, רביעי, חמישי, אנחנו כבר... מה עם הקרואסון? יש לי פגישה מחר. איך, מה אני אגיד שם? בקיצור, שכחנו מזה. מה שהיה כל כך מעניין ונחשף ורצוי, זה נורא מעניין, מה קורה פה? הטעם של הקפה נשאר אותו טעם. נכון? גם בשלוק ה-200. אם נשתה 5 כוסות קפה, לא היה לנו כיף בכלל. ממש לא, אבל זה אותו טעם בדיוק. זאת אומרת, זה לא הטעם. זה לא הטעם של הקפה שעשה לנו את זה. גם קצת, ברגע הראשון, נגיד. כי כבר יש שם איזשהו זיהוי של המיינד עם הטעם. מה שעושה לנו את התחושה המתוקה הזאת היא של יש, כמו לעלות על פסגת ההר, אחרי שהרבה חודשים הכנו את המסע, כמו להגיע. לאן שנחשפנו להגיע אליו, כמו לקבל את החיבוק שכל כך רצינו בשנייה הראשונה. מה שקורה שם זה מנגנון אחר לגמרי. הכמיהה העמוקה הזאת, הדודה הזאת, כן, בבת אחת נרגעה. היא קיבלה את מה שהיא רצתה. נרגעה. יש שם רגע אחד סובה, לא מהאובייקט עצמו. שוב, ניסיון פשוט. בין אם זה קפה, בין אם זה שוקולד, תאכלו מלא מזה, תרצו להקיא. לא תרצו עוד. וזה אותו טעם בדיוק, אבל. התחושה הטובה שיש לנו, זה כי משהו בתודעה שלנו סוף סוף נרגע. מה זה הדבר הזה שנרגע? זה אותו הסיפור ואותה התנועה שיוצאת ממנו. סיפור שאומר, אם רק יהיה לי את זה, אז אני אהיה מאושר, אז אני אהיה מאושרת, אז יהיה לי טוב. זה נרגע, כי קיבלנו. והדלק הזה, כן, התנועה הזאת שבבודיזם קוראים לה attachment, היא בעצם יכולה סוף סוף לנוח לרגע. כי בשלוק החמישי, כזכור, מה עם הקרואסון? מה הדבר הבא שבא לי? מכירים את זה? בא לי, בא לי, בא לי. בא לי, מי יש ילדים קטנים, גדולים, הילד הפנימי, קיצור. בא לי. זה לא נרגע. זה לא נרגע כי זה לא יכול להירגע, אפרופו שחטות. זה לא יכול להירגע מהאובייקט אף פעם. זה אף פעם לא בדברים עצמם. זה תמיד ביחס שלנו כלפיהם. זה האורח הראשון שאיתו אנחנו רוקדים במדיטציה וכמובן בחיים. כי כל דבר שקורה לנו בחיים, במדיטציה קורה לנו גם בחיים. אז במדיטציה זה יכול להיות כיסופים עזים לזה שהמדיטציה תיגמר כבר. יכולים לשבת ולהיות בקרייבינג עצום לזה שסוף סוף מישהו יצלצל בפעמון. ואז אולי לחשוב, וואו, הם נרדמו החבר'ה האלה. או אולי הם בכלל בגן עדן, עכשיו מי יודע איפה הם? לעשות לנחש על מה הם חושבים. אולי הם לא חושבים בכלל, הם כבר הגיעו למדרגה כזאת גבוהה של... whatever ההשלכות שלנו עליהם, או עלינו, ואנחנו בעצם הופכים להיות, או הופכות להיות עבדים של התנועה הזאת של המיינד, שמספרת לנו את הסיפור הבא, אם רק יהיה לי את זה, אז אני אהיה מאושרת, אז אני אהיה מאושר. ובעצם אנחנו מתנים את האושר שלנו, מתנים את החופש שלנו, ומשהו חיצוני. האורח השני הוא אותו דבר, רק הפוך. אותה תנועה בדיוק, תנועה של דחייה, של עדיפה. משהו שקיים כרגע בחוויה שלנו, ולא בא לנו טוב. אנחנו לא רוצים, לא רוצים אותו. לא רוצים אותו. נגיד כאב ברכיים. נגיד יותר מדי מחשבות בראש. נגיד המון שיפוטיות. נגיד עצבנות. נגיד, מה לא בא לכם? המדיטציה.
כאב בכתפיים.
כאב בכתפיים, בדיוק. מה עוד? טמפרטורה, קרה מדי, חמה מדי, מדויקת מדי. משהו פה לא תקין. כל מה שלא יהיה, המיינד תופס אותו כאובייקט ואומר זה בגללו, הוא האשם. הרבה פעמים יש לנו את הנטייה הזאת למצוא אשמים. כן? והנטייה הזאת מטיילת היא דו-כיוונית. היא החוצה והיא פנימה. אם לא מצאנו אותם בחוץ, נלך פנימה. זה בגללי, זה אני. אני לא מודעת מספיק טוב. המיינד שלי לא מרוכז. זה בכלל יש לי, קוראים לזה? PT, משהו, הפרעת קשב וריכוז. ADHD, PTSD זה משהו אחר גם. לא משנה. אולי גם זה יש לנו, בגלל זה. אנחנו לא מספיק. או אנחנו יותר מדי. ואם רק נהיה כמו שאז יהיה לנו טוב. כמו שהמחשבה מספרת לנו שאנחנו צריכים להיות. כי כמו שעכשיו אנחנו לא תקינים, משהו מקולקל כאילו. זו מחשבה מאוד מאוד מכאיבה. מאוד פוגענית ומאוד לא נכונה. היא מבוססת על השקפה שגויה, מכאיבה. ואנחנו רוצים להתחקות אחר השורש, המקור של זה, שאומר, עכשיו משהו פה עודף, אני חייבת להדוף אותו, את מה שהוא עודף, את מה שהוא יותר מדי. ואם אני רק אצליח להדוף אותו, אז יהיה לי טוב. אפרופו, תסתכלו על מה שנקרא פוליטיקה, מה שנקרא סכסוך. מה שנקרא בעולם סכסוכים בין עמים. אם אני רק אצליח לגרש את זה חוץ מגבולות המבט שלי, אז יהיה לי טוב. אם אני רק אצליח לעקור את החלק הזה מתוכי, אז יהיה לי טוב. שוב, אותו סיפור, אותה גברת בשינוי הדרת, זה לא עובד. לא עובד. זה לא באויקט, זה ביחס שלנו לדברים עצמם. התנועה של העדיפה. התנועה השלישית שקורית לנו הרבה במדיטציה וגם בחיים, זה תנועה של הרדמות. פשוט הרדמות. או ממש פיזית. אנשים פשוט נרדמים לגמרי ברגע שאנחנו מתיישבים לתרגל. שהרבה פעמים זה מאוד מאוד ברור, אנחנו באים מחיים מאוד עמוסים, מאוד לחוצים, ואנחנו רגע מתיישבים, וזה נותן איזה מסר לבודי מיינד שאפשר לנוח, והמנוחה הזאת ישר מתרגמת ליאללה, להיעלם מפה, לישון. כמה שעות שינה טובות וזה עובר. אבל אם זה לא עובר, אם המצבירים שלנו לא מתחדשים, זה אומר שמשהו אחר מופעל שם. והרבה פעמים אנחנו נרדמים או נרדמות, או עוברים את החיים שלנו half asleep, חצי ישנים, כשאנחנו לא רוצים להיות בקשר עם משהו. כשאנחנו עוד לא מוכנים לפגוש, או בכלל לא רוצים לפגוש, או שוב מנסים להדוף משהו. ואז we turn a blind eye. אנחנו כמו, הוויו שלנו מתשתש, אנחנו לא מוכנים לראות משהו. מדיטציה מאוד קל לראות את זה, כי אנחנו יושבים ו מתכוונים להיות נוכחים, להיות ערים, ואנחנו נרדמים, ופה זה מקום לבדוק מה באמת קורה. מה באמת קורה? למה אנחנו מתנגדים? אם עברנו את שלב העייפות, כן? אם כבר ישנו מספיק, מה זה הדבר הזה שאותו אני לא רוצה לפגוש עכשיו? בפעמים זה מסתווק כמה שנקרא שעמום, שעמם לי. כשאנחנו אומרים לעצמנו, ילדים אומרים לעצמם, משעמם לי, זאת אומרת שלא הסתכלנו עמוק מספיק על מה שקורה כרגע. כי השעמום הוא אף פעם לא באובייקטים. שוב, הוא ביחס שלנו. הוא במבט שלנו, הוא במיינד שמפרש את העולם. ואת החיים. ואת עצמנו. ואנשים אחרים. אז כשאנחנו חווים את החוויה הזאת שנקראת שעמום, יש הזמנה גדולה להתעניין בשעמום. כי שעמום הוא שם קוד, הוא מילת כיסוי. להרבה מאוד תנועות נפש בפנים. הרבה מהן של דחייה, של מה שקורה עכשיו. הרבה מהן של הרדמות אל מה שקורה עכשיו. התנועה הרביעית שיכולה לקרות לנו בדרך הזאת, היא אותו דבר, רק הפוך, במקום הרדמות, אי שקט. לפעמים אי שקט ממש גדול. תראו, זה מעניין, כי המיינד האנושי לא השתנה המון בה. אלפי השנים האחרונות, וזה לימוד שמגיע לפני 2600 שנה, התקופה של הבודה, זה שהתעורר, בודה זה כינוי, זה שהתעורר. והדימוי שהוא השתמש בו אז, זה כמו לשבת על תל נמלים. ממש, כל כך הרבה חוסר שקט. אנחנו חייבים לזוז, כמו לצאת מהאור שלנו, לגרד פה, לגרד שם, למתוח את הרגל, ליישר את הכתף, כל הזמן. מאוד קשה לנו להישאר איך שאנחנו, איפה שאנחנו. מאוד מאתגר, יש הרבה מאוד אנרגיה לא שקטה, קופצנית, רוטטת, דוקרת אותנו. גם שם אנחנו רוצים לראות מה פועל שם את פעולתו. ובמקום לצאת למסקנות של, טוב, אני חייב לזוז, אני חייב לעוף מפה, וואו, מה עכשיו קורה? איזה צורה עכשיו האנרגיה הפנימית שלי מקבלת? ולמצוא את המקום בתוכנו שיכול להסתכל בשקט על הרעש. בנחת על אי הנחת. אפשרי. ולפעמים בפועל מה שמיטיב איתנו זה לא לנסות בכוח להדק את עצמנו למקום עם נעץ, ולשבת ולא לזוז בתוך הדבר הזה, לפעמים זה יכול להיות מעניין. ולפעמים, עכשיו, זמן של הליכה, אני אלך קצת יותר מהר, אני אשחרר קצת את האנרגיה. ואז אני אתיישב עוד פעם ובוא נראה מה קורה. ולהרבה פעמים, תחושת מתח, תחושת לחץ, תחושת אי שקט, נובעות מהתנגדות שיש לנו. הרבה פעמים הן נובעות מההתנגדות לדברים, לא מהדברים עצמם, שוב. אחד מזין את השני. התנועה האחרונה בתוכנו היא התנועה של הספק. כשהוא מגיע, הוא אורח די מסוכן, הוא מפסיק, הוא יכול, יש לו את היכולת להפסיק את התרגול שלנו. כי הוא כל כך חריף, הוא כל כך מזדהה כאמת. ספק לגבי עצמנו, ספק לגבי המורים, ספק לגבי המדיטציה, ספק לגבי הדרך, ספק לגבי הכל, ספק לגבי העולם. הוא מוכר לנו את הסיפור שזאת האמת, וברגע זה הכל כבר נהיה פחות מעניין. כל מין כזה, טוב, נו, אני אנסה את זה, אבל אני די בטוח, או אני די בטוחה שזה לא זה. זה לא באמת יעבוד, זה לא באמת ילך. לא קל לעבוד מול ספק. תזכרו, מאותו שורש של להפסיק משהו. זה לא קל. בכלל, אנחנו הולכים פה בדרך שהיא לא סלולה. זה בתוך ג'ונגל, בטח בהתחלה, זה מהווה היער. יש כל כך הרבה דברים שקורים בו זמנית, ולפעמים מתקפת אורחים משולבת. כל החמישה אורחים שמניתי אותם עכשיו באים ביחד עם כל החמולות שלהם גם. משיכה והדיפה ותחייה והרדמות ואי שקט וספק מעל הכל. ועוד הרבה הרבה אחרים. זה שהן תנועות נפש פנימיות, שגורמות לנו לחוות את העולם דרכן. עכשיו, הקטע המעניין הוא שבדרך כלל אנחנו קונים אותם לגמרי. אומרים, טוב, זה המצב, זאת האמת, זה החיים, אין מה לעשות, ככה זה. אנחנו הופכים להיות עבדים של התנועות האלה. התנועות האלה, mind you, הם סוג של טפילים אנרגטיים. הן לא היו שם תמיד. התינוק הזה או התינוקת הזאת שדיברתי עליהם אתמול, לא התחילו ככה. יש דבר מאוד פשוט, אם לתינוק לא טעים משהו, אז הוא דוחה אותו, ושנייה אחר כך הוא לא עושה מזה עניין, כן? הוא בוכה ושנייה אחר כך צוחק. זאת אומרת, יש משהו מאוד טבעי לנו להרפות מהסיפור. משהו שידענו אותו פעם, ואיכשהו במהלך הגדילה שלנו ספחנו על עצמנו כל מיני דברים מיותרים. כמו אחיזה מאוד חזקה בסיפורים, בהשקפות, ברעיונות שלנו, של מה גורם לי סבל ומה יעשה לי טוב. וניסיון החיים שלנו מוכיח שוב ושוב שזה לא בדיוק ככה. כי גם כבר שקיבלנו את האובייקט הנחשף, גם כבר שהגיע האבירה על הסוסה הלבנה, סוף סוף הגיעה ונחתה בחיים שלנו, and they lived happily ever after. Yeah, right. זה לא עובד ככה. זה לא קורה ככה. זה קורה אחרת. בעצם, כשהבודה לימד את הלימוד שלו שמוביל אל החופש, הוא אמר, תקשיבו חבר'ה, זה נורא פשוט. הוא אמר את זה בהודית. זה נורא פשוט. שימו לב למה כובל אתכם, ומה משחרר אתכם? אז הרבה מהדרך זה לראות ממש ככה את הדברים שכובלים אותנו, ועצם הראייה הרבה פעמים משחררת, לא תמיד. אבל הרבה פעמים זה שאנחנו רואים את מה שמפעיל אותנו שם בפנים, עוזר לשחרור של זה. אחת הדוגמאות שאני אוהבת לתת זה איך תופסים קופים בהודו. מכירים את הסיפור הזה? מי לא מכיר? שאני לא אספר רק לעצמי. אוקיי, אוקיי. דריה, תהיתי. בהודו. אז אוקיי. היינו בהודו בדצמבר עם קבוצה וככה. סיפרתי את הסיפור, זה סיפור שאני מספרת הרבה פעמים, סיפור אמיתי. עכשיו יש לי עוד יותר גושפנקה, כי המדריך ההודי שהיה איתנו, סנדיפ, זה הפעם היחידה שהוא התעניין במה שהיה לי להגיד, אגב. סבתא שלי הייתה מספר את הסיפור הזה עם הגרסה ההודית שלו, זה נורא יפה. ולא משנה, מדריך הודי שספח על עצמו הרבה מאוד סלנג ישראלי, מהסוג הגרוע ביותר אגב. וסיפר את הסיפור כמו שמספרים אותו במשפחה שלו. והסיפור הולך ככה, זה סיפור אמיתי. ההודים חופרים בור באדמה, מסתבר, זה סבתא שלו סיפרה לו. חופרים בור באדמה, לא גדול, ומטמינים בפנים מלא מלא ממתקים, עודים. מלא ממתקים כאלה. מתוק, מתוק. הקוף מגיע, זה בור קטן, כן? הקוף מגיע ודוחף את היד שלו לתוך הבור, כי הוא קולט שיש שם דברים מתוקים בשבילו. דוחף את היד לתוך הבור, וכמובן שהוא מוצא את כל ה... מה יש בעודו? מי היה?
Hide and seek,
זה שוקולד. אוקיי, גולאב ג'אמו, אוקיי, hide and seek, מה עוד? הביסקוויטים האלה. מה עוד? טעים.
לדו.
לדו. ימי ימי. קיצור, יש כל מיני דברים נורא נורא טעימים בהודו, אם לא הייתם, כדאי לכם, רק בשביל זה. והוא תופס את כל המתוקים האלה, ומה קורה אז? הוא לא יכול להוציא את היד. למה? אין פה איזה טריק. למה הוא לא יכול להוציא את היד? צריך, בדיוק, כי, למה? עוד לא, עוד לפני זה. כי בגלל האגרוף, הוא לא, הוא פשוט אי אפשר להוציא את היד. הבור יש לו פתח מאוד קטן, רק בשביל כף היד. אבל הוא דוחק את כף היד שלו פנימה, והוא אוחז בממתקים, והוא לא מצליח להוציא את כף היד. מדהים, נכון? מסתכלים עליו, וואי, 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 והבחור הזה, ההודי, המדריך שהיה איתנו, חלק מהזמן אמר, וסבתא שלי הייתה אומרת, you cannot have your hand and the matok also. מחוכמת חיים כזאת. אז מבחוץ אנחנו מסתכלים על הקוף ואומרים לו, אוקיי, הבנו שלך, אבל מה יותר חשוב? המתוק או החופש? מה יותר חשוב? המתוק או החיים שלך? הקוף? קוף, אתם יודעים, לא קולט. לא מסוגל. ככה תופסים קופים בהודו. בדיוק, בדיוק אותה תנועה קורית אצלנו בפנים. כשהמיין נאחז במשהו, כשעולה רעיון, והרעיון אומר, אם רק אני אקבל את זה, אז אני אהיה מאושר, או אם רק אני אעדוף את זה, אז אני אהיה מאושרת, משהו בנו, כמו האגרוף הזה של הקוף, נאחז בזה, ולא מסכים להרפות. למה? יש לנו מחשבה נאיבית, שאם רק... נצליח רק הפעם, רק הפעם. באמת, רק הפעם האחרונה, הפעם האחרונה. אם אני רק אצליח, אני אנסה מספיק חזק, אני אצליח. כן. אני אקבל את מה שאני רוצה או רוצה, אז אני אהיה מאושרת. וואלה. Good luck. לא עובד, לא עבד, לא יעבוד. זה לא שהמתוק לא טעים, זה לא שהקפה לא כיפי, זה לא שעכשיו הלך על כל הנאות החיים שלנו. לא. אבל זה אף פעם לא יכול לתת לנו את מה שבאמת אנחנו מבקשים. לא יכול. ומה שקרוי דוקה, דוקה, בשפה העתיקה, האינחת, החוסר סיפוק, האי-שביעות רצון, או הסבל, כן? הסיבה לסבל, כן? זאת האחיזה הזאת. או במשהו שנדמה שחסר לנו, או הדיפה של מה שנדמה שעודף. והרבה הרבה מזה קשור להשקפה שלנו. לאיך שאנחנו מבינות או מבינים או מתרגמות או מתרגמים את החיים. אנחנו קונים בשתי ידיים את הדעות והרעיונות שלנו. אפרופו ספק, אנחנו כמעט אף פעם לא מטילות ספק בספק. לא מטילים ספק בהשקפה. וההשקפה יכולה להיות אם רק יהיה לי בן זוג אז אני אהיה מאושרת, עד אם רק אני אקבל את העבודה הזאת, אז אני אהיה מאושר. כן? להאמין בזה ממש, או להאמין לקולות הפנימיים שלנו, שאומרים, אתה לא מספיק טוב, סורי, לא משנה מה תעשה, לא תגיע. חייב, מאיפה זה הגיע? למה זה הגיע? מי מאמין לזה? אז מעבר למאיפה ולמה, כן? שזה קצת הסחות דעת, העבודה שלנו היא... בעדינות ובנחישות, ובהרבה מאוד ידידות וטוב לב, וסבלנות, לעזור לקוף הפנימי שלנו לשחרר את כף היד שלו. לשחרר את כף היד שלו. זה לא שהוא יפסיד את המתוק, הוא ירוויח את החיים שלו. יותר שווה, לא? מאוד קשה לתודעה שאחוזה במשהו להשתכנע שם. מאוד מאוד קשה. ולכן העבודה היא רב-ממדית. כשאנחנו יושבים, פה נכנסת המדיטציה לתמונה. כשאנחנו יושבים לתרגל, קוראים כל מיני דברים. כאילו לא קורה כלום, לא עשינו כלום. אנחנו מבזבזים את הזמן, נכון? כאילו הזמן הוא משאב שהוא באמת קיים, ואנחנו... מה זה אומר לבזבז אותו? אני לא יודעת, אבל זה מה שאנחנו מאמינים בו. אבל משהו קורה כל הזמן, גם ברמת הנגלה וגם ברמת הסמוי מן העין. אז ברמת הנגלה אפשר להגיד, התודעה מצטללת. כשאנחנו רגע עוצרים ורגע נחים, כמו שדיברתי על זה, אתמול הבוץ יכול סוף כל סוף לשקוע. ומתוך זה המיכל שלנו מתרחב, אנחנו לומדים באיזשהו אופן עמוק ופשוט ואמיתי להכיל, להכיל את החיים, להכיל את מה שקורה. להכיל את מה שקודם לא יכולנו להכיל, דרגות החופש שלנו מתפתחות שם, המיכל שלנו מתרחב וזורי הנוחות שלנו הולכים וגדלים. אנחנו יכולים לצאת מהם קצת ואז להרחיב עוד יותר את המיכל. זה חלק מאוד חשוב, לדעת להיות עם הדברים, כפי שהם, כפי שאנחנו. מה שנקרא הקבלה הרדיקלית. מאוד חשוב. מאוד הכרחי, מאוד מתוק. וכולנו חווינו רגעים כאלה, בין אם תרגלנו מדיטציה או לא תרגלנו בחיים מדיטציה. רגע אחד שבו, וואלה, משהו בנו נרגע ואומר, אוקיי, זה כמו שזה עכשיו. חם, אז חם. קר, אז קר. כואבת לי הכתף, אז יש עכשיו תחושת כאב. וזה בסדר. ואנחנו בסדר עם הלא בסדר. רגע לפני שאנחנו עסוקים באיך לתקן את זה, איך לשפץ את זה, איך לעדוף את זה, איך... whatever. רגע אחד ללמוד את האומנות הזאת של להכיל, לקבל. לא בשביל להוריד את הראש ולהגיד, טוב, זה מה שיש, אין מה לעשות, זה החיים. לא כזה. קבלה שהיא רדיקלית, שהיא מפסיקה להיות תגובתית לכל דבר שהוא לא נוח לנו. ולא נעים לנו. זאת אומנות מאוד חשובה בדרך שהיא נלמדת ממש רגע אחרי רגע שאנחנו מתרגלים ומתרגלות מדיטציה. מעצם זה שאנחנו חוזרים וחוזרות שוב ושוב לנשימה, לגוף, משהו מצטלל, משהו נרגע. גם אם נדמה לנו שכל מה שאנחנו שומעים זה רק רעש ובלגן, אל תאמינו לזה. אנחנו האחרונים שיכולים לשפוט איפה אנחנו נמצאים על התהליך. אחרונים. אל תאמינו למחשבה שאומרת לכם, you're not good enough. כל רגע שאתם באיזון, עם חוסר האיזון, הוא רגע מאוד משמעותי. זרע מאוד חשוב להלאה. זה תנאי הכרחי, אבל הוא לא מספיק. הרבה פעמים מה שעוד נדרש כאן או עוד נדרשת כאן זו חקירה. במיוחד אם אנחנו פוגשים ופוגשות דפוסים כואבים בתוכנו, שוב ושוב ושוב את אותם הדפוסים, ואני מניחה שאחרי 24 שעות כבר יצא לכם לפגוש לפחות חלק מהדברים שחוגגים אצלכם שם בפנים. במיוחד מי שמתרגל או מתרגלת הרבה זמן, לפעמים אנחנו, זה מרגיש כאילו אנחנו פוגשים שוב ושוב את אותם הדברים וכלום לא משתנה. זאת עוד מחשבה, זו עוד השקפה, שמתחתיה יכולה להיות השקפה נוספת שאומרת, אני לא בסדר, ומשם הכל נובע. משהו באופן עמוק לא תקין בי. מכירים את זה? מאוד מכאיב. רוב האנשים מסתובבים עם החוויה הזאת. משהו לא תקין במי שאני, באיך שאני. או חסר או עודף. אני, I'm too much, I'm too little, אני פחות מדי מזה, יותר מדי מזה. ואז מתחיל השיפוט הזה, השופט הפנימי. זה ממש מדהים, האופן שאנחנו יכולים לדבר לעצמנו, יכול להיות כל כך פוגעני, בחיים לא נעיז לדבר כך לאף אחד. ממש מדהים, מאיפה זה הגיע? למה זה הגיע? כן? פעם השאלות האלה של העניין. אבל מעבר למאיפה זה הגיע ולמה זה הגיע, שזה שאלות גם שרוצות כבר שזה יפסיק ולהדוף את זה, אפשר לראות את הדפוס הזה כפי שהוא, לראות את הדברים שרצים לנו בתודעה עכשיו כאמת עליונה מטעם בית המשפט העליון, ולהגיד לזה, thank you for sharing, תודה אבל לא תודה. וכמו שהרבה פעמים יוצא לנו לאכול ג'אנק פוד, נכון? לפעמים יכול להיות גם טעים, אבל תקראו פעם ממה זה עשוי. מישהו שאני מכירה אוהב להיכנס לתחנות דלק, שיש להם כזה כל מיני סנדוויץ'ים וכאלה וזה, ושואל, מה מזין פה? והתשובה שהוא מקבל, כלום. אנחנו יודעים את זה, נכון? אבל זה עדיין מושך אותנו. בדיוק כמו ג'אנק פוד, ג'אנק תות. אותו סיפור בדיוק. שימו לב לג'אנק. ג'אנק זה ג'אנק. ולא תמיד הסיפור יהיה להתחקות אחרי השורש שלו, ומאיפה זה הגיע ולמה זה הגיע. אמר רמנה מהרשי שציטטתי אתמול, אחד המורים ההודים, כשאני מזהה שזה ג'אנק, אני לא צריך לחטט בו. אני יודע שזה ג'אנק, מקום שלו בפח, לא פה, לא בתוכי. וזה שוב יכול להישמע לאוזניים קצת טריקים. מה זאת אומרת אנחנו נודפים? אנחנו אמורים להיות עם הדברים כמו שהם. אין פה עדיפה. יש פה באנגלית right discernment, הבחנה נכונה. היכולת שלנו לדעת מה מועיל ומה מיטיב ומה לא. מה משרת את ה-well-being שלנו ושל העולם. הם קשורים מאוד מאוד יחד. ומה לא? נורא פשוט. אם אנחנו מוצאים את עצמנו דפוסים ולחודים במחשבות פוגעניות על עצמנו או על אחרים, תעצרו רגע לבחון את זה. האם זה מועיל? האם זה מיטיב? האם זה משחרר? מיד על הלב? התשובות הן לא. ובאותו רגע, כן, בזמן עכשווי, הזמן היחיד שאנחנו מתקיימים בו, יש לנו את היכולת להגיד לזה תודה, אבל לא תודה. לא מתאים. תודה, אבל לא מתאים. אוקיי? אז התנועה הזאת שלא מדחיקה ולא מכחישה, אבל גם לא נלחמת ונאבקת, כי יש באנגלית את הביטוי הזה, what you resist, persist, הדבר הזה שבו אנחנו נלחמים ונאבקים, הוא זה שגורם לנו לעייפות ולמתח. ולאי הנחת. ובעצם, בעומק, בעומק, אנחנו מחפשים דברים די דומים. החופש הזה, שיש לו טעם של חופש, וריח של חופש, והרבה מאוד פירות מתוקים, כמו שמחה, והנאה, ושלווה, ומנוחה. הדרך והמטרה לא שונות, לא באמת שונות. זה לא שהדרך לפסגת ההר פחות חשובה מפסגת ההר עצמה. שאלו פעם את הראשון שטיפס על האברסט, אני לא זוכר את השם שלו עכשיו. אדמונד הילר.
הראשון
שחזר. שחזר. תודה על הדיוק, פרופו.
היה גם טיבטי אחד.
רם.
פיצו ביחד.
קיצר, שאלו אחד מהם, למה טיפסת, למה עשית את זה? זה אומר, because it was there. זה היה שם. מעניין, האתגר הזה שהמיינד יוצר, ואז ההפרדה הלא נכונה שהוא ממשיך ויוצר בין מה שקרוי מטרה ומה שקרוי דרך. ונדמה לנו שהדרך היא פחות חשובה מהמטרה. אין דבר כזה מטרה ודרך. זו הפרדה דואליסטית שהמיינד שלנו עושה לצורכי מיינדפאק. קיצור. Mind my, excuse my French. אין דבר כזה. אין באמת הבדל בין זה ובין זה. כל המיינד מומנטס שלנו, כל רגעי החיים שלנו, כל רגע ורגע בחיים שלנו מלא וגדוש, בין אם אנחנו בצד ה-578 במדרגות בדרך אל ההר, ובין אם אנחנו בצד ה-999 לפני שהגענו לפסגה. הרגע מלא וגדוש ושונה ואחר. כל רגע שונה מכל רגע אחר. והחלק המדליק הוא שאין ביניהם באמת גבולות. אי אפשר להגיד כמה זמן נמשך רגע. זה לא שעכשיו יש רגע ועכשיו הוא נגמר ואז רגע חדש מתחיל, כי לא באמת ככה זה עובד. תחשבו על זה, אם בא לכם. עוד חידה, מעניינת, משחררת. המטרה והדרך. אם יהיה לנו זמן, אני אתן זמן לשאלות, לפי הזמן. כשאנחנו עומדים מול דפוס פנימי כואב, עצם זה שאנחנו אומרים, מזהים את זה קודם כל, זה כבר הדרך והמטרה יחד. כבר עשינו משהו מאוד גדול בשביל עצמנו. מאוד מאוד גדול. ואז מיד נכנס המיינד השיפוטי ואומר, אבל לא התקדמתי בכלל. המחשבה הפוגענית ממשיכה להיות שם. השופט העליון ממשיך לאכול לי את הראש. אני כל הזמן יוצא השם, אני כל הזמן יוצאת לא בסדר. מה זה עוזר שאני מתבוננת בזה? זה עוזר מאוד. רק זה מתחת לרדאר שלנו. וגם אנחנו לא יכולים לבוא לזה עם סטופר. ולהגיד, יאללה, אני כבר 5 דקות שלמות מסתכל על זה וזה לא עובר. או 5 שנים, או 10 שנים. זה כמו שיש פקעות שונות של פרחים שנותנות את הפרח שלהם בזמן שלהם, בעונה שלהם. אותו דבר בדיוק. אבל יש עוד כלים שרצוי שנכיר ויהיה טוב שנכיר בדרך הזאת. אפרופו עבודה כזאת עם השקפות או מחשבות פוגעניות על עצמנו, על אחרים. לפעמים, זוכרים שדיברנו אתמול על מנגנוני ההגנה שלנו, על הבוט שמכסה, על המהות הפנימית הטובה, על הבודה מזהב. הייתם פה? איתי? אתם? צ'קי. המנגנוני הגנה האלה, הם כשמם כן הם, הם שומרי הסף שלנו. הם לא משהו רע בפני עצמו. בזמן מן הזמנים הם היו מאוד יעילים, הם עזרו לחלק מאוד רך בתוכנו להתקיים ואפילו לשרוד. בלעדיהם אולי לא היינו שרודים. ולכן הם כל כך חזקים בתוכנו הרבה פעמים. אבל מה שהיה נכון לאז כבר לא נכון להיום. והגיע הזמן להיפרד לשלום, לשלום, ממש ככה, מדברים ואובייקטים ושטחים שהם לא שלנו. להגיד, אוקיי, זה כבר, זה הסייט שלו, ועכשיו, what's next? אפרופו, שלום. וכשאנחנו באמת מסתכלים פנימה במבט אחר, כי העומק של השינוי קשור לראייה, קשור לנקודת המבט שלנו. אם אנחנו נצא מתוך הראייה של מלחמה ומאבק, תמיד יהיו לנו אויבים. תמיד זה יהיה או בעדי או נגדי. תמיד זה יהיה קורבן ומקרבן. תמיד זה יהיה אשם ומאשים. תמיד זה יהיה הם ואנחנו. אם נצא למאבק ולמלחמה בעצמנו, תמיד נפסיד. אנחנו נגד עצמנו. תבחרו. תבחרו את הצד שלכם. מישהו חייב להפסיד כאן. כל מאבק, כל מלחמה, כל מלחמה נגמרת בקטל. בכאב גדול. אתמול היה יום הזיכרון. שימו לב למלחמות הפנימיות שלכם. אל תתערבבו. תרימו דגל לבן. זאת לא הדרך. תעשו חשב מסלול מחדש. זאת לא הדרך להגיע למטרה שלכם. לא דרך מאבק, לא דרך מלחמה, לא ככה. אם אנחנו מזהות ומזהים בתוכנו את השופט הפנימי, את המצליף הפנימי, זה רלוונטי לכם בכלל? שזה נראה לכם מיתוס לא מוכר בכלל? אוקיי. כן? מי לא מכיר את זה בכלל? אוקיי, תודה על הכנות. אף אחד לא הרים יד. כשאנחנו מזהים את זה בתוכנו, וזה עדיין ממשיך, וזה עדיין ממשיך, וזה עדיין ממשיך, וזה עדיין ממשיך, הגיע הזמן לשפוך על זה אור אחר, להאיר את זה בפנס אחר, להסתכל על זה אחרת לגמרי. מהי הכמיהה העמוקה ששוכנת בבסיס של הדבר הזה? על מה זה מנסה להגן? מה זה מנסה לומר לי? אם נגיד יצא לכם לאכול ארוחת צהריים ובאתם לשטוף את הצלחת ואיכשהו היא נשמטה לכם מהיד והתרסקה וכולם מסתכלים עליכם. זה אתם שהייתם לא במיינדפולנס, עכשיו בריטריט של ויפאסנה. זהו, לדיראון עולם. ומשהו בפנים יכול, מה זה להתכווץ מזה? ולהאשים את עצמנו, איזה טיפש אני לא מאמין איך עשיתי את זה. זה יכול להיות על זה, וזה יכול להיות על איזה אימייל ששלחנו בתפוצת נאטו, בטעות. ממש לא התכוון להגיע לשם. הרגע הזה שלחצנו לסנד, רגע של חוסר תשומת לב, וואו, אנחנו יכולים מאוד מאוד לסבול. לא מההשלכות של זה, אלא מהשופט הפנימי שאומר כמה אנחנו לא בסדר ואיך עשינו את זה. הרבה פעמים הגיל טריפ הזה מתאה לתוך הורים ילדים. הילדים אשמים את ההורים, ההורים מרגישים אשמים. זה המשחק, כן? הרבה פעמים. אז אנחנו מאשימים את עצמנו אם אנחנו הורים. איך עשיתי את זה? איך עשיתי פחות מדי מזה, יותר מדי מזה? אין סוף לסיבות, גורמים והנסיבות שבגללם אנחנו יכולים להאשים את עצמנו. זה אף פעם לא היטיב עם אף אחד. אשמה. זה דרך מתוחכמת לא לקחת אחריות. מה זה אחריות? באנגלית, responsibility. The ability to respond. כשאנחנו מקבצ'צ'ים את עצמנו כל כך על ידי רגשות אשמה, אין לנו מספיק אנרגיה באמת לעשות מעשה ולתקן ולשנות. האשמה מתייחסת למי שעושה את המעשה, לסלף הזה, לעני הזה. החרטה מתייחסת לפעולה עצמה. זו שיחה אחרת לגמרי, אבל אני מכניסה את זה ככה בסוגריים. במקרה כזה אנחנו נרצה לבדוק, כשאנחנו שומעים את השופט הפנימי מתחיל לחפור לנו ולהצליף בנו, על מה הוא מנסה להגן? על מה הוא מנסה לשמור? מה כל כך חשוב לי שם? ויקר ורך. יכול להיות שהוא מנסה למנוע ממני לחזור על אותה טעות כדי למנוע ממני כאב, להבא. זה מאוד מאוד תמים, שלא לומר. די טיפשי לעשות דבר כזה, כי הוא כל כך מכאיב עכשיו, כדי שבעתיד לא יכאב לי. אז להתחיל לראות את הדפוסים ואת מה הם משרתים, וגם לזכור שזה לוקח זמן, לפעמים הרבה זמן, כי חיים שלמים התאמנו בלאכול לעצמנו את הראש. לא הגענו סתם למצב שהגענו אליו, סתם ככה. זה באמת לקח הרבה מאוד אימון. כולכם תרגלתם את זה יופי, בלהיות קשים עם עצמכם. בלרדת על עצמכם, בהשקפות לא נכונות, בלחשוב שזה העולם ואין מה לעשות, בכל מיני אמירות שהכניסו לנו חזק, כן? עם החינוך, עם הסביבה, וקנינו אותם כי בשתי ידיים, כי מה יכולנו לעשות? ולא היו כוחות. זה מה שידענו, זה מה שלימדו אותנו. לא הייתה לנו שום סיבה לחשוב שזה לא ככה. אבל עכשיו, כשאנחנו במקום אחר כבר, הגיע הזמן לעשות לזה סוף. וזה לא בשביל להאמין אמונה עיוורת בסט שלם וגדול של השקפות אחרות, אלא בשביל להתחיל לשים סימני שאלה במקום סימני הקריאה. ולבדוק מהן ההשקפות הפנימיות שהן מלכוד את הקופים שלי, במה אני מאמין, במה אני מאמינה, שבעצם מנתבים את האופן שאני רואה וחווה את העולם. כי איך שאנחנו מסתכלים על העולם, ככה אנחנו חווים אותו. המבט שלנו על עצמנו ועל אחרים הוא זה שמכתיב את החוויה שלנו. זה שוב היחס שלנו. זה לא האנשים עצמם, זה לא העולם עצמו. זה לא התנועות הפנימיות שלנו אפילו. אם יש לנו תנועה של אי שקט או תנועה של הרדמות, נעשה איתם מה שצריך לעשות איתם. אם זה במדיטציה וחוזר לעצמו שוב ושוב, אולי נפקח עיניים, אולי נעמוד, להביא יותר ויותר אנרגיה. אם יש אי שקט, כאמור, לצאת לטיול קצת יותר, הליכה קצת יותר קצבית, או לנסות להתעניין גם באי השקט וכו'. זה לא שאין מה לעשות שם. יש כל מיני טכניקות לעשות שם, אבל היחס שלנו, זה מה שקובע אם החיים שלנו יהיו גן עדן או גיהנום, עד כדי כך. תתחילו לבדוק את היחס שלכם לעצמכם, לקולות הפנימיים, למבט שנח על הבחוץ, על האחרים, על העולם. אז אני רוצה לסיים, אין לנו כל כך זמן לשאלות, כי זה זמן של ארוחת ערב. אבל אני רוצה לסיים לקרוא לכם שיר. ואני אקרא אותו באנגלית ואחר כך את התרגום שלי לעברית. שיר של מישהו בשם ג'ון וולווד. Forget about enlightenment. Sit down, wherever you are, and listen to the wind that is singing in your veins, Baurakim. Feel the love, the longing, and the fear in your bones. Open your heart to who you are right now, not who you would like to be, not the saint you're striving to become, but the being right here, before you, inside you, around you. All of you is holy. You are already more and less than whatever you can know. Breathe in, breathe out, look in, let go. מוזמנים לעצום את העיניים, אני אקרא את התרגום לעברית. שבו לכם בנחת. ותנו למילים להגיע אליכם. שכחי מהערה. זה בלשון נקבה ומיועד לשני המינים. שבי היכן שאת, והזיני לרוח השרה באורכייך. חושי את האהבה, את הכמיהה ואת הפחד בעצמותייך. פתחי את ליבך למי שאת ברגע זה, לא למי שהיית רוצה להיות. לא לקדושה אליה את נאבקת להפוך, אלא ליצור החי שכאן ועכשיו לפנייך, בתוכך, סביבך. כל מה שאת הוא קדוש. את כבר עכשיו יותר ופחות מאשר כל מה שאי פעם תוכלי לדעת. נשמי. התבונני פנימה, הרפי.